שלום וברוכים הבאים. היום אנחנו נצלול למקורות קצת, מפתיעים אולי לחלקנו, שמציגים ביקורת חריפה על יסודות בקבלה.
כן, ביקורת שמגיעה מדמות רבנית חשובה מהמאה ה-15, הרב שלמה בן שמעון דוראן, הרשב"ש.
בדיוק, ואנחנו נתמקד בתשובה ספציפית שלו וגם בפרשנות מודרנית עליה.
נכון, המקור המרכזי הוא מתשובה הלכתית שלו, שו"ת הרשב"ש סימן קפ"ט, שם הוא ממש תוקף חזיתית את מה שהוא קורא לו הקבלה החדשה, ובמיוחד את מושג הספירות.
אוקיי.
ויש גם מאמר פרשני של חן שאולוב שמנתח את הנקודות האלה. אז ננסה להבין את הטענות שלו לגבי המקור, התוכן, ההשלכות של התפיסות האלה שהוא דוחה.
מסקרן מאוד. אז בוא נתחיל מההתחלה. מה בעצם הטענה הראשונה של הרשב"ש נגד התורה הזאת, או מי שמפיץ אותה?
תראי, הטענה הראשונה שלו היא אולי הכי יסודית. היא נוגעת לעצם המושג קבלה.
מה זאת אומרת?
הוא מדגיש שקבלה אמיתית מבחינתו לפחות, זו מסורת שהיא סודית, היא עוברת מפה לאוזן, ורק לחכמים ספציפיים, ליחידי סגולה, אלה שראויים לה.
אוקיי, מסורת שבעל פה?
הזאת. זו שמופיעה בספרים, למשל ספר הזוהר, שהמקור מזכיר שמיוחס לרשב"י על ידי משה דליון.
כן.
אם היא באמת סודות התורה העליונים, מה שנקרא מעשה מרכבה, העיסוק במרכבה האלוהית.
כן.
אז איך זה שהיא כתובה?
למה זאת בעיה?
כי המשנה במסכת חגיגה אומרת במפורש שאסור לדרוש במעשה מרכבה אפילו ביחיד. קל וחומר לכתוב את זה ולהפיץ ברבים, זה איסור חמור.
ואם היא לא באמת סודות התורה? כלומר, אם התוכן הזה הוא לא מעשה מרכבה?
אז זאת האפשרות השנייה שהוא בוחן. ואם זה לא מסורת סודית אמיתית, אז זה פשוט המצאה אנושית. סברת קרס הוא קורא לזה.
המצאה?
כן. ואז הוא שואל בתקיפות, איך אפשר לקרוא להמצאה, לדעה אישית של מישהו, סתרי תורה? זה הופך את כל המושג לחסר משמעות. בעצם, הוא דוחק אותם לפינה.
נכון.
או שאתם מגלים סודות שאסור בתכלית האיסור לגלות, או שאתם פשוט ממציאים דברים ואומרים שאלה סודות עתיקים.
הבנתי את הדילמה הזאת לגבי המקור, לגבי המסירה, אבל מה עם התוכל עצמו? מה הבעיה שלו עם מושג הספירות?
כאן זה נכנס עוד יותר עמוק, לעניין התיאולוגי. הרשב"ש שואל שאלה שנשמעת פשוטה, אבל יסודית. מה הן בעצם עשרת הספירות האלה?
כן.
הוא בוחן כאילו שלוש אפשרויות עיקריות, ושולל כל אחת מהן.
למשל?
למשל, אם הספירות הן תארים של העל, או שמות שלו, אז הוא שואל, למה דווקא עשרת אלו? הרי יש לנו י"ג מידות רחמים שהאי גילה למשה בהר סיני.
נכון.
אז האם עשרת הספירות האלה הן יותר נעלות מי"ג המידות? אם כן, איך ייתכן שהן הולמו ממשה רבנו, גדול הנביאים?
ומגילה אותם, אם לא משה.
ואם הן פחות נעלות?
אז למה בכלל לעסוק בהן בצורה כזו? זה לגבי האפשרות של תארים או שמות.
אוקיי, ומה לגבי האפשרות שהן לא תארים, אלא משהו אחר? אולי סוג של כוחות, השפעות אלוהיות, אולי משהו דומה למלאכים.
נכון, זו האפשרות השלישית שהוא בוחן, וכאן הביקורת שלו מגיעה לשיא. הוא טוען שאם הספירות הן מין עצמויות נפרדות, או כוחות מבטחים שיש להם קיום משל עצמם,
כן, אז להתפלל אליהן, או לייחס להן כוח עצמאי כלשהו, זה כבר גובל בכפירה ועבודה זרה ממש.
וואו.
הוא מדגיש את העיקרון של אחדות האל. האחדות המוחלטת. אין שום עצמות אחרת מלבדו, אין משהו נפרד.
כלומר, הבעיה היא הריבוי, החשש מריבוי ישויות בהנהגה האלוהית.
בדיוק, והוא אפילו עושה השוואה קצת פרובוקטיבית לטענת השילוש הנוצרית.
באמת?
כן. הוא שואל, אם מקבלים ריבוי של 10 עצמויות או כוחות כאלה, מה ההבדל המהותי מהאמונה הנוצרית בשלוש? מבחינתו, זה פוגע אותו יסוד, האחדות המוחלטת של האל.
הבנתי, אז הביקורת היא גם על המקור, גם על התוכן התיאולוגי, ומתייחס גם לאנשים עצמם, לאלה שלומדים ומפיצים את הקבלה החדשה?
בהחלט, זו הנקודה השלישית שלו. הוא טוען שרבים, הוא קורא להם עמי הארץ, וגם תלמידים שאולי הם מתקשים או לא רוצים להתאמץ בלימוד היותר מורכב של ההלכה והתלמוד.
הניגלה.
נכון, הניגלה, החלק הגלוי, הלא סודי. אז הם נמשכים לחוכמה המיסטית הזו.
ולמה? מה מניע לפי הרשב"ש?
לשיטתו, זה בעיקר כדי להתהדר. להתפאר בפני המון. לראות כאילו הם יודעי סוד, בעלי חוכמה נסתרת, אף שלדעתו הם בעצם ריקים מחוכמה אמיתית.
זה די חריף.
כן. והוא רואה אותם קולודים באותה דילמה שהזכרנו קודם. אם הם מפיצים סודות אמיתיים, הם עוברים על איסור חמור של גילוי סודות התורה.
ואם לא?
ואם מה שהם מפיצים זה לא סודות אמיתיים, אז הם בעצם מוציאים דיבה על התורה. הם טוענים שההמצאות שלהם הן סודות התורה. ככה או ככה הוא רואה את זה בחומרה רבה.
טוב, אז זו הביקורת של הרשב"ש עצמו. ומה לגבי המאמר הפרשני שהזכרת של חן שאולוב? איך הוא מתחבר לזה?
המאמר הזה, שהוא כמובן מאוחר בהרבה, הוא בעצם מחזק ומחדד את קו הביקורת של הרשב"ש. הוא גם מכוון את הביקורת הזו באופן יותר ספציפי גם כלפי ספר הזוהר עצמו, וגם כלפי הקבלה הלוריאנית שהתפתחה מאוחר יותר.
אוקיי.
ויש שם נקודה בולטת במיוחד, ציטוט שהוא מביא מספר שנקרא איפה שלימה. ציטוט די קשה.
מה נאמר שם?
אז לפי הציטוט הזה, כפי שהוא מובא במאמר, הספר הזה טוען שלימוד תלמוד והלכה בלבד, כלומר לימוד הנגלה, זה לא נחשב בכלל עבודת האל.
מה זאת אומרת?
שמי שעוסק רק בזה, הוא לא באמת תלמיד חכם, הוא רק תלמיד. ויותר מזה, שהוא אפילו גורם לעיכוב הגאולה.
וואו, זה באמת חריף מאוד כלפי כל עולם התורה המסורתי?
בהחלט. והמאמר מציג את זה כזלזול חמור בחז"ל בתורה שבעל פה כולה. מעבר לכך, גם כפגיעה תיאולוגית עמוקה.
באיזה מובן?
הוא מצטט למשל את הרמב״ם על היסוד של שלמות האל, שהאל אינו זקוק לשום דבר, לשום בריאה, והוא רואה בטענות קבליות מסוימות, כמו למשל רעיון הבירורים, שצריך כביכול להעלות ניצוצות קדושה מהגלות.
כן, שהאל זקוק לזה כדי להגיע לשלמות או לאחדות.
בדיוק. הוא רואה בזה רמיזה כאילו האל אינו שלם חס וחלילה, וזה נתפס במאמר ככפירה של ממש, ניעוץ כמעט.
אז אם לסכם את מה שראינו, יש לנו פה ביקורת מאוד יסודית ונוקבת מהרשב"ש.
כן, ביקורת שמתווכדת קודם כל בהיעדר מסורת אותנטית לשיטתו לגבי הקבלה החדשה. אחר כך, בבעיות תיאולוגיות שהוא מוצא במושג הספירות עצמו.
וגם ביקורת על העיסוק הפומבי והמניעים של העוסקים בזה.
נכון. והפרשנות המודרנית, כמו שראינו, לוקחת את קו הביקורת הזה ומרחיבה אותו גם להתפתחויות מאוחרות יותר בקבלה, ומדגישה את הפגיעה הנתפסת במעמד לימוד הנגלה והשלכות תיאולוגיות נוספות.
זה בהחלט מאיר באור אחר, אולי פחות מוכר, פולמוסים שהיו בתוך העולם היהודי. מעבר לוויכוח ההיסטורי הספציפי הזה, הדברים של הרשב"ש מעלים שאלה עקרונית, לא?
בהחלט.
איפה בעצם עובר הגבול? הגבול הדק הזה בין מסורת נאמנה, לבין פרשנות שהיא יצירתית, אבל עדיין לגיטימית, לבין משהו שאולי יכול להיתפס כהמצאה שמרוקנת את היסודות המקוריים מהתוכן שלהם?
זו שאלה מצוינת.
בהחלט נקודה למחשבה שנשארת רלוונטית גם הרבה מעבר להקשר של הרשב"ש מהקבלה. נשאיר את זה כאן להפעם.